שעה היסטורית מבית ולואה לבית בורבון. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על השערוריות הגדולות של צרפת.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
במה נעסוק היום?
באביב אחרי הסערה. ובכן, צרפת הייתה נתונה במלחמות הדת. והייתה הגשה שהיא לא תצא מזה.
בואו נסביר רק לאילו מלחמות דת אתה מתכוון.
המלחמות הדת היחידות זה בין הפרוטסטנטים לקתולים. והמדינה הייתה שסועה. העניינים הגיע לשיא. ב-24 לאוגוסט 1572,
כן.
ליל ברטולמוס הקדוש, כאשר המלכה אישרה רצח הנתינים הפרוטסטנטים שלה, בטענה שעל ידי פעם אחת נוכל להיפטר מכולם.
המלכה היא זו שהורתה על הטבח הזה?
היא אמרה, היא נתנה בהוראות האחרונות, "Tuez-les, mais tuez-les tous." תהרוג אותם, אבל תהרוג את כולם.
כלומר, המלכה הקתולית, אנחנו מדברים על מי? מי המלכה באותה תקופה?
קתרינה דה מדיצ'י.
קתרינה דה מדיצ'י, שאנחנו שומעים משמע שהיא בכלל לא צרפתיה במקור, אלא איטלקיה.
כן, אבל את לדעת את הסוד. הסוד שאבא שלה קיבל את הנסיך של מקיאוולי כמתנה.
אבא שלה קיבל את הנסיך של מקיאוולי, ולכן אתה אומר, מלאה ליבה להוציא הוראה כזו שבמסגרתה יוצאו להורג בעצם אלפי בני אדם.
כן.
בלילה אחד מחסלים משהו כמו 6,000 תומכים פרוטסטנטים.
כן, כן, אבל דרך אגב, מה היה הסימן? נשואים, תחגיגת נשואים של נסיך פרוטסטנטי, נסיכה קתולית. וזה היה סקנדל בימי הכנסייה הקתולית. אז נתנו את הנה הסימן.
אני רוצה להבין. יש לנו נסיכה קתולית צרפתיה?
לא, איטלקיה.
איטלקיה. שמתחתנת עם נסיך פרוטסטנטי?
כן.
שמגיע מי?
מדרום צרפת.
מדרום צרפת. כן. איך בכלל הניסויים האלה מתאפשרים?
שהם מדם מלכותי.
אבל אחד פרוטסטנטי והשנייה קתולית.
אבל זה כל העניין. שהמוחות הפוליטיים חשבו שהניסויים האלה אפשר לפייס.
ובמקום שיפייסו, המלכה החליטה פשוט להרוג את כל אנשיו של אותו נסיך פרוטסטנטי. איך זה מתבצע מבחינה... מעשית, אני שואלת, איך בלילה אחד מצליחים לרצוח 6,000 אנשים?
תראי, אפשר להגיד שבצרפת היו שתי אומות. אומה קנאית, אומת מבייסת. והאומה הקנאית הייתה ניזונה על ידי כתבים קתולים.
כן.
והאומה המבייסת הייתה בעלת מגמה לגמרי אחרת. נדבר בתוכנית היום על הנרווי, שהודיע לשרים שלו שהוא רוצה לעשות ברית עם הטורקים. ואז אמר, הוד מלכותך, אבל הם מוסלמים. זאת אומרת, לא שמתי לב.
ואנחנו עוד נגיע להנרי רביעי, אבל עכשיו אנחנו בעצם דור אחד אחורה.
כן.
עם הטבח הזה שעליו דיברנו, בליל ברטולומאוס הקדוש.
כן.
אתה אומר שמי שנתן את ההוראה הזאת מלכת צרפת?
מלכת האם של צרפת.
המלכה האם. אז מי שולט בפועל?
שרל התשיעי.
שרל התשיעי. איך יכולה המלכה האם להוציא הוראה כזו? יש לו סמכות כלשהי? הרי אני חושבת על המלכה האם בבריטניה, היא מין קשישה חביבה שמנופפת לשלום.
אל תשכחי שהאווירה הייתה ממש מורעלת. אבל מה שמעניין זה שהיו שתי סיעות, לא פרוטסטנטים וקתולים, אלא סיעה אחת, מוכנה למות עד הסוף במלחמת אזרחים, והעשייה השנייה הייתה מוכנה להתפייס.
כלומר, בתוך שני הזרמים, כן. גם אצל הקתולים וגם אצל הפרוטסטנטים, היו פייסנים והיו קיצוניים.
בדיוק.
כמו שקורה, אגב, לא פעם בסכסוכים עד היום.
נכון.
הקיצונים ליבו את האש, הפייסנים רצו להגיע לאיזושהי השכנת שלום. אני משערת שהקיצונים ידם הייתה על העליונה. בוריה, 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 ב
יש בעיה אחרת. השושלת עומד להיגמר.
שושלת המלוכה.
כן.
של שרל התשיעי.
בית ולואה. מפני שהמלך אהב יותר בחורים ובחורות.
שרל התשיעי אהב יותר בחורים?
כן.
ולכן אתה אומר היה קושי להביא צאצא.
הוא לא רק אהב בחורים. הוא כשהיה רם בחוץ וברקים, הוא זחל מיטה למיטה ובכה.
פרופסור, עכשיו אתה מכניס לפוסטריאוטיפים שאינם ממין המניין. אני משאירה את הסיפור הזה בצד וחוזרת לענייננו. יש בעיה מעשית שעומדת בפני משפחת המלוכה. אין יורש לשארל התשיעי.
אין סיכוי שהיא יורש.
שאימו היא קטרין דה מדיצ'י שנתנה את ההוראה לבצע את הטבח.
כן.
למה בכלל שיחפשו יורש? הוא עדיין צעיר או שהוא כבר נוטה למות?
הוא צעיר ויש בעיה אחרת. הוא נבחר למלך פולין.
למלך פולין?
כן.
אבל הוא מלך צרפת.
כן.
אבל גם
הוא, אבל הוא נמצא בקרקוב.
אז הוא פשוט עבר לקרקוב.
כן, אבל כאשר נודע לו שאחיו מת, והוא עכשיו מלך, הוא ברח מפולין, כשכל הצבא הפולני רודף אחריו.
כלומר, עוד לפני שהוא היה מלך צרפת, הוא היה מלך פולין.
כן.
ורק כאשר קיבל את ההודעה על כך שהגיע תורו למשול בצרפת, הוא חזר למולדתו.
עם הצבא הפולני מאחוריו.
רודף אחריו. כן.
עד ונציה, הייתה לו אומנת פרוטסטנטית, הייתה אומרת לו, מה עשית, מה עשית? וזה הרג אותו.
המצב הנוכחי הוא שאימו, הזכרנו אותה קודם, המלכה דה מדיצ'י, משפיעה עליו למעשה, הוא נותנת הוראה בשמו לבצע את אותו טבח
כן.
שעליו דיברנו קודם. לכן, פרט נוסף שלא ציינו, זה שאותם ניסויים מדוברים בין הנסיך הפרוטסטנטי לבין הנסיכה הקתולית, הם לא סתם ניסויים. הנסיכה הקתולית היא למעשה ביתה של קטרינה דה מדיצ'י.
כן.
כלומר, היא אחותו של שארל התשיעי. אז אולי בעלה, אותו נסיך פרוטסטנטי מדרום צרפת, הוא יוכל להיות היורש במקום שארל התשיעי.
כן. אם צרפת תקבל נסיך פרוטסטנטי, או אם הנסיך פרוטסטנטי יעמיד דתו.
ומי היה אותו נסיך פרוטסטנטי?
הנה הרביעי מלך נברה.
מלך נברה.
נברה היא מדינה קטנה, שכל הערך שלה זה שנתנה תואר מלך לשליט. פיקציה פוליטית.
פיקציה פוליטית, אבל שהפכה את מושלה כן. לנסיך, שזה פיקציה לא רעה, כן. בסך הכל. והוא הופך לבעלה, ואתה אומר, השאלה הגדולה היא האם צרפת תקבל אותו כיורש של שארל התשיעי.
בתנאי אחד, פריס שווה מיסה.
הסבר.
התפילה הפרוטסטנטית היא פריצ'ינג. התפילה הקתולית היא מיסה. ואז מול הנרי הרביעי עומד הברירה. אתה מקבל מיסה, אם אתה הופך לקתולי, צרפת שלך.
כלומר, בעצם אחרי מותו של שארל התשיעי, נכון, הוא מת?
כן, הוא מת.
בנסיבות טרגיות או?
כן, זה טרגיות מאוד.
מה?
הוא לא נרצח, אבל הוא מת בישראלים הצפון מחרידים.
בגלל הטבח?
כן, כן.
אותה אומנת פרוטסטנטית,
אומנת, כן, כן.
שנטעה בו את ייסורי המצפון, אגב, בצדק.
עוד איך.
וזה מוביל למותו?
לא עומד בגלל זה, אבל עומד בעינויים נפשיים.
ואז מגיעה הברירה לידיו.
אם כי היה עוד אח אחד.
היה עוד אח?
כן. זה בגלל זה שאף אחד לא רצה בו, אז לא בחרו בו.
הבנתי. אז עכשיו עומדת בפני הנרי הרביעי הבחירה. האם להמיר את דתו? ולהפוך בכך למלך צרפת, הקתולי, או להישאר נאמן לעקרונות הדתיים שלו. עכשיו, צריך לומר שבעברו כבר יש המרה דתית אחת או שתיים.
הוא היה איש פוליטי, לא כל כך דתי. והפרטים התיאולוגיים לא עניינו אותו.
בעצם באותו לילה שבו נרצחו כל אותם מאמינים פרוטסטנטים, הוא נחלץ מהצרה על ידי זה שהוא המיר את דתו לקתוליות.
הוא אמר, כשבאו רוצחים, הוא אמר, אני שיניתי דעתי. אבל כשהם יתרחקו, הוא חזר
הוא חזר להיות פרוטסטנטי. כן. אז נראה שזה בן אדם שממיר את דתו כל שני וחמישי.
אבל עכשיו, כפי שמגיע הרגע שאת מתארת,
כן.
שהוא חייב עוד פעם לבחור, אף פעם לא תחת איום הרצח, אלא לפי שיקול קר,
כן.
אז הוא אמר, פריס שווה מיסה.
כלומר, שווה לו להמיר את דתו כדי לזכות במלוכה.
כן.
באופן כללי נשמע איש פרגמטי.
כן, לא ספק. מאוד פרגמטי.
תופס את השלטון בצרפת.
כן.
ואשתו היא עכשיו המלכה מרגו.
כן, אבל עם המלכה מרגו לא יקרה שום דבר.
מה זאת אומרת?
לא יהיו להם ילדים.
גם להם לא יהיו ילדים?
לא.
מדוע?
מבנה שהילדים שלו יהיו עם מריה דה מדיצ'י.
הילדים שלו יהיו עם אישה אחרת ששמה כן. מריה דה מדיצ'י?
כן.
שהיא אחותה של מרגו?
לא, אבל...
אז היא דה מדיצ'י במקרה?
לא במקרה. המדיצ'י הם היו בנקאים.
כן.
עשירים מאוד בפירנצה, והם הלוו כסף למלך צרפת.
לא רק בנקאים עשירים, הם למעשה שלטו בפירנצה.
כן, שכאילו הייתה רפובליקה.
כן.
אבל זאת הייתה ברית מאוד רצויה לצרפתים, וכל מיני בישופים תמכו בברית הזאת, ואז היא נעשתה.
אבל גם מרגו היא דה מדיצ'י, גם אשתו החוקית.
אבל מרגו לא ילדה לו, והם נפרדו.
הם נפרדו מכיוון שלא הצליחו להביא ילדים.
כן.
ואז הוא מתחתן עם, עם מריה דה מדיצ'י?
כמובן.
אז יש לו שתי נשים.
אבל לא, הוא נפרד.
אחת אחרי השנייה, בסדר, לא במקביל.
הוא לא טורקי.
לא. אז רעייתו השנייה מצליחה להוליד לו ילדים?
כן, את לואי 13.
את לואי 13?
כן.
שעוד נגיע אליו.
עוד איך.
אבל עכשיו אנחנו בהנרי הרביעי.
כן.
איזה מלך הוא היה?
הוא המלך... היחידי בהיסטוריה שאמר שעיקר חייו לאכול תרנגולת כל יום ראשון.
זה עיקר חייו?
בגלל זה הוא נשאר מפורסם. הרי מלכי צרפת לא עסקו בעניינים משפחתיים של הנצינים שלהם.
כן.
אבל הוא הגיע למסקנה שאם אין רמת חיים מינימלית, אז אין מדינה. ואז הוא כתב בצוואה שלו שכל אחד מן העיקרים חייב לאכול לפחות ביום ראשון תרנגולת אחת.
כלומר, עיקר חייו זה לא שהוא עצמו רוצה לאכול תרנגולת פעם בשבוע, אלא שהוא רוצה לוודא שכל נתיני צרפת
כן.
יזכו לאכול בשר,
לא, פעם, לא בשר,
לא בשר תרנגולת, בסדר, אוף, לא, פעם בשבוע.
לפול או פה. פול זה תרנגולת, תרנגול. פה זה סיר. זה הסיסמה.
שזה מאוד יפה, שהוא כן. שם לנגד עיניו את רווחתם של האזרחים.
הוא הראשון.
כן, עד עכשיו אנחנו מכירים, וגם אחר כך, מסורת של מלכי צרפת מאוד נהנתנים, שהדבר האחרון שמעניין אותם,
בדיוק.
זה רווחתם של הנתינים שלהם.
בגלל זה כל כך אהבו אותו, ועדיין אוהבים אותו. וכאשר פרצה המהפכה הצרפתית, אני קופץ קדימה, כן?
מאות שנים קדימה.
המהפכנים הכריחו אנשים לרדת מהכרכרות כדי להקוט קידה לפסלו.
של הנרי הרביעי.
כן.
אפילו הם, שונאי המלוכה, הוקירו את זכרו.
על הגשר החדש, פונף, שהוא הקים.
אז אמרנו, אחד היתרונות הגדולים שלו היה באמת הדרך שבה הוא היה קשוב לצרכים של העם, למעשה. כן, אגב, איך הוא
לא
עושה את
זה?
איך הוא מבטיח שלכל אחד תהיה תרנגולת פעם בשבוע?
לפחות.
לפחות.
כן. הוא קודם כל היה אדם שלמד מן ההולנדים. הולנד הייתה מדינה שכל כוחה היה המסחרי. והוא רצה שצרפת ילך בדרכה. והקים חברה מסחרית שהייתה פורחת. והוא ראה בספרד את הדוגמה הרעה, הדוגמה שלא נלק באורה.
ספרד, צריך להזכיר, הייתה מדינה קתולית מאוד, גם נכנסה למלחמה עקובה מדם עם אנגליה.
האינקוויזיציה.
האינקוויזיציה, וגם כמובן המלחמה מול אנגליה, מול המלכה אליזבת, שהסתיימה במפלתה של ספרד.
כן. מפלתה של ספרד אחרי שהיא הודיעה שהיא עומדת לכבוש את אנגליה.
לכבוש ו...
כן.
במובנים רבים...
כן.
לעכל אותה.
בדיוק. הנרי הרביעי ראה בפוליטיקה הספרדית שגיאה אחת גדולה. חוסר תבונה. ובגלל זה הוא למעשה הביא לעלייתה של קבוצה של שרים רציונליים. והנרי הרביעי גם הקים את המרכז לריגול המפותח ביותר.
ריגול?
ריגול, כן, כדי לדעת תכונות של אליו. ולא ריגול במובן של רצח או משהו כזה.
אבל איסוף מידע.
כן, וזה אחד הידידים שלו, נזיר אחד, האמיננצה האפורה. קרדינל זה אמיננצה אדומה.
אוקיי.
כי אמיננצה זה נקרא אדם בולט. והגלימה שלו, שהקרדינל היא אדומה. אותו נזיר, ז'וזה זוטרובלה, הייתה לו גלימה אפורה. אבל קראו לו האמיננצה האפורה, והוא ידע את הכל, מה שמתרחש בכל המדינות, והיה מקור יוצא מן הכלל של מידע, והמלך הוא מאוד אהב אותו, כי הוא היה מאוד מועיל.
כן.
וזה הצליח.
אז הוא גם משפר את איכות החיים של האזרחים, גם מייצר רשת ריגול שכמותה...
מודיעין, נגיח.
רשת מודיעין, כן. מפותחת מאוד. ואיך הוא מבחינת דיפלומטית?
לא רק זה, הוא מקים כמה חברות מסחריות לפי הדגם ההולנדי. והיום אפשר להגיד שהצרפתיות, אם יש ביטוי כזה,
כן.
יכולה להודות לו, כי הודות לו, קבק נשארה הצרפתית.
הסבר?
הוא דאג שקבק, שזה היה למעשה מושבה צרפתית, שהיא עבדה לצרפת, לטובת אנגליה,
okay.
אבל כל הזמן פיתח את המיעוט הצרפתי עד עצם היום הזה, שזה למעשה אומה. אל תשכחי שדגול צעק לפני כמה שנים ועורר שערוריה גדולה, ויב לקבק ליבר, תחי קבק החופשית.
צריך לומר, זה כבר לפני לא רק כמה שנים, זה כבר די הרבה שנים חלפו מאז.
כן, בהיסטוריה זה לא חשוב.
בוא נגיד בהשוואה למרחק שעבר מאז הנרי הרביעי, זה באמת יום או יומיים, אבל...
בדיוק.
בכל זאת, עברו כבר עשרות שנים מאז האמירה הזו של דגול, שאני מתארת לעצמי שהקנדים לא חיבבו אותה.
לא, הם ביקשו שיעזוב את קנדה.
שיעזוב את קנדה?
כן.
אה, הוא אמר את זה בקנדה.
בקנדה, הוא היה...
איזה דיפלומט.
לא אכפת לו. הוא רצה להגיד את זה ואמר את זה.
אבל קוויבק נשארה קנדית.
כן.
בפעם האחרונה שבדקתי צרפת לא...
דרך אגב, הוא גם אמר שהעם היהודי הוא עם של אליט, והוא נשאר עם של אליט.
אז הנה, זאת אמירה שאנחנו בטח יכולים להתחבר אליה יותר.
כן.
נחזור להנרי הרביעי.
כן.
אז דיברנו על שיפור איכות החיים, דיברנו על מערך המודיעין, דיברנו על ההתפתחות הכלכלית שהוא מביא, והמעוז הזה בקוויבק.
כן, לא ספק.
איך הוא מבחינה דיפלומטית, כלומר, מבחינת הקשרים עם המדינות האחרות?
הוא היה מאוד מוצלח. כפי שסיפרתי על הסיפור של המוסלמים, הוא הקים מחנה טורקי בדרום צרפת, תחת הגנת הדגל הצרפתי. הוא היה לגמרי משוחרר מאמונות תפלות או משפטים מדומים.
מאיפה החיבור הזה שלו באמת? הרי עד אז המוסלמים לא היו בני שיח בכלל מבחינת אירופה.
אבל כשהוא גילה שהפרוטסטנטים לא היו בני שיח, אז הוא הגיע למסקנה שאני ארחיב את העדות. המטרה שלו הייתה בית הבסבורג. להנמיך את בית הבסבורג. בית הבסבורג היה חונק את צרפת.
בית הבסבורג, צריך לומר, האימפריה האוסטרו-הונגרית.
לא רק זה, גם ספרד. הם חנקו את צרפת מצפון ומדרום. ואז הצרפתים רצו להיפטר אבסה למזון דוטריש, להנמיך את בית אוסטריה. שליה.
כן.
ושליה היה כמובן לוחם גדול בכיוון זה.
ושליה זה כבר בימי הבן של הנרי הרביעי.
לא, יש 16. כן.
אבל אתה אומר, זה תהליך שהתחיל עוד בימי הנרי עצמו.
זה, הרעיון הזה, לשים קץ למלכות הדת, היה רעיון נפוץ מאוד, הוא בריא מאוד, ומתקדם מאוד.
הוא מצליח, דרך אגב, לאחד את צרפת במובן הזה? הרי דיברנו על מלחמות הדת, גם הפנים צרפתיות, וגם החיצוניות בין ספרד, אנגליה וכיוצא באלה.
זה הצליח עד ש... ל-14 קיבל פחד מגיהנום, ואז הוא ביטל אותו מסמך שנתן לפרוטסטנטים שוויון זכויות.
שהמסמך הזה מקורו בהנרי הרביעי או בלואי ה-13?
כן, בהנרי הרביעי.
אז הנרי הרביעי, אותו נסיך פרוטסטנטי שחזר להיות קתולי, ואז שוב פרוטסטנטי ואז שוב קתולי, בדיוק. כדי לזכות במלוכה.
אני מתפלא שלא יסתחרר.
יכול להיות שיסתחרר קצת. הוא נותן לפרוטסטנטים למעשה מגילת זכויות.
עדית של העיר נאות. נאות היא בירת בריטניה הקטנה.
ואיך הצעד הזה מתקבל אצל הקתולים?
עד שלוי 14 לא השתגע, ולא חשב שהוא השמש, וביטל את כל הטעות באסטרונומיה, זה הלך טוב מאוד. אבל כשהוא חשב שעכשיו די חזק, כדי להחזיר את המונופול הקתולי, הוא עושה שגיאה גדולה מאוד, אשר למעשה הכלס את ברלין בצרפתים.
טוב, אבל זה כבר לואי ה-14. אני עדיין שואלת בימי הנרי הרביעי, הרי זה צעד שאני מתארת לעצמי שהקתולים במדינה, הזכרנו קודם את הקיצוניים, בטח לא יכלו לעבור על זה על סדר היום, כשמלך צרפת נותן מין כזאת אמנסיפציה
לפרוטסטנטים. השר הראשי של הנרי הרביעי היה סיולי, שהפרוטסטנטי בעצמו, שתמך בכל העניין הזה, ועד היום הוא נחשב לאדם מאוד פופולרי.
ואחרי אותה מגילת זכויות, המתח בין הפרוטסטנטים לבין הקתולים קצת נרגע?
שהנרי הרביעי נרצח על ידי רוויאק. רוויאק הוא טרוריסט קתולי, שהבין לפי דעתי טוב מאוד את הפוליטיקה, ורצה למנוע ברית מחודשת בין צרפת הפרוטסטנטים.
אז לא סתם שאלתי כאן על ההתנגדות הקתולית. הייתה התקוממות קתולית?
לא התקוממות, רצח.
אז זהו, אבל זה הגיע למצב קיצוני עד כדי כך שרצחו אותו.
כן.
איך הוא עשה את זה? איך הוא רצח אותו?
באופן, הוא ישב בכרכרה פצוחה.
הנרי הרביעי.
כן, הרביעי.
הם לא למדים המלכים האלה.
לא.
אז הוא יושב בכרכרה פתוחה?
הוא הולך לבקר ידידו הטוב, סילי שהוא חולה.
אותו שר פרוטסטנטי שהזכרת קודם.
כן.
ובדרך הוא נרצח.
ובדרך יש איזושהי פרשה לא ברורה.
כן.
יש איזו אינטיגה פרוטסטנטית לכמה נסיכויות גרמניות היו חייבות להצטרף למחנה הקתולי. ואז הייתה מין התלהבות כזאת, שבא יום הנקמה בפרוטסטנטים, ואותו רווייק, שהיה רוצח, אבל לא היה טיפש, והבין פוליטיקה, תפס שזה הרגע לחסד את מלך צרפת, שעומד לחזור למחנה הפרוטסטנטי, חלילה וחס.
כלומר, אותו איחוד צפוי עם הנסיכויות הגרמניות הפרוטסטנטיות, כן. הוא היה העילה לרצח.
והוא הבין את זה, ואחרים לא הבינו. הם תמיד מתפלא שלוויה כי הבין את זה. כן, כי זה, הוא היה אדם פשוט. הוא היה מורה.
והוא פשוט יורה בו והוא מת במקום?
הוא לא יורה בו, עם סכין.
עם סכין?
כן. הוא עולה בכלכרה ותוקע פיון.
כשל הבטחתי חמור.
כן. פרס הסיסי היה שמלך לואי ה-13 לא הצליח להכניס את אשתו בהיריון.
זה באופן כללי אני רואה במשפחה. כן. לא, כי גם שרל הצ'י, אמרנו, היו לו את הבעיות שלו. גם הנרי הרביעי עם האישה הראשונה לא עבד.
המאזין יכול להיות מאושר שלא שייך למשפחת מלוכה.
המאזין יכול להיות מאושר שלא שייך למשפחת המלוכה גם כי הוא לא נרצח כל שני וחמישי, אבל זה סיפור אחר. אז לואי ה-13, קודם כל צריך לומר, בנו של הנרי הרביעי.
בדיוק.
שנרצח.
כן.
ושל מריה דה מדיצ'י.
כן.
אשתו השנייה.
כן.
הוא עולה לשלטון.
כן.
באיזה גיל? צעיר בטח.
תשע.
תשע?
כן.
עד כדי כך צעיר. כן. בטח הוא היה מלך אדיר בגיל 9.
אבל הוא לא חיכו ממנו להכניס אישו בהיריון.
אני מקווה שלא בגיל 9 ציפו ממנו לעשות את זה.
אבל כשהיה בן 15, המתינו, וזה לא הלך.
אז מה קרה?
קרה שהחצר ארגנה טיול לשניהם.
מי הייתה אשתו אגב?
אנה מאוסטריה. גם בן האבסבורג.
כלומר, איחוד עם בית האבסבורג.
כן, האוסטריה. פתאום נשרפה העגלה של המלכה.
בזמן הטיול?
בכוונה. אנשי החצר הציץ אותה.
מכיוון שהייתה הקרבה?
כדי שהיא תלך ולבלות את הלילה יחד איתו.
טוב, זאת המזימה הכי מוזרה ששמעתי בחיי. שורפים את העגלה של היא מלכה כבר, בעצם. של המלכה המסכנה הזו, בחורה צעירה מאוסטריה.
כן, כן.
כדי להבהיל אותה עד כדי כך שתרוץ לזרועותיו.
הוא לא, היא הייתה מאוסטריה, אבל...
של לואי ה-13.
היא הייתה מאוסטריה, אבל הייתה מספרד.
היא הייתה מאוסטריה, אבל היא הייתה מספרד?
כן, השושלת.
אתה החלטת למוטט אותנו סופית.
השושלת. הספרדית הייתה נגד אוסטריה.
הספרדית האוסטרית הזאת נוסעת בקרקרה שלה לתומה.
כן.
פתאום שורפים לה את הקרקרה.
כן.
היא רצה בהיסטריה ללואי ה-13.
כן.
נולד מזה ילד?
כן. מהסי...
אני לא מאמינה. זה גרם לזה שהיא יוולד להם ילד?
כן.
טוב, תשמע, אולי צריך להציע את זה כטיפול חדש לפריון, גם היום, צעירה, לשרוף קרקרות או מכוניות. אם בחורה
צעירה, יקדש את זה בחור צעיר למיטה, ייתכן.
אבל למה שתיכנס אותו למיטה בגלל השרפו לה את הקרקרות?
מפני שזה אורגן.
טוב, בסדר, אני לא צריך לכעוס. אם זה מה שהם עשו, אז אני מניחה ש... וזה עבד, אז קשה להתווכח עם זה, אני מניחה.
זה לא עבד הפעם. הילד נולד מת. אבל כעבור זמן מסוים, חוזרים על הניסיון, והילד שיוולד יהיה לוי 14.
אז קודם כל ללמדך, שהיריון שמתחיל במזימה כזאת נתאבת, הנה עובדה שהוא לא מצליח, אז אני בכל זאת מגנה
כן
את
הצליח.
ה... כן, הצליח, אבל הילד נולד מת.
אבל במישהו אחר, נולד חי.
בסדר, אבל זה לא היה אחרי ששרפו את הקרקרה. אני לא אוהבת את כל סיפור הקרקרה הזה. תסלח לי, אם מותר.
את יודעת גם המחיר הקרקרה מלכותית.
את זה בכלל לא לקחתי בחשבון. אבל בשעה טובה נולד לוי 14.
כן.
או אולי מבחינתך שעה לא כל כך טובה, כי הוא לא יהיה מלך מזהיר בעיניך.
הוא יבנה את ורסאי, וזה בשביל התיירים מקום משיכה גדול מאוד.
מוצא חן בעינייך, בכל דבר אתה מוצא את הנקודה החיובית. זה חשוב. אז אחרי שלוי ה-13 מצליח להעמיד צאצא, בתחבולות כאלה ואחרות, הוא גם מושל. איזה סוג של מלך הוא היה? הוא המשיך בדרכו של אביו, הנרי הרביעי?
לא מבריק.
לא מבריק?
לא.
במה זה בא לידי ביטוי?
שהוא היה קרוע בין הפוליטיקה של ראש הממשלה שלו, רישליה.
רישליה כבר היה ראש הממשלה שלו.
כן, שהיה נגד האצולה. והאינטרס המלכותי, זה היה להקים מדינה מאורגנת, חזקה וריכוזית.
בוא נדבר רגע על דמותו של רישליה. הוא היה קרדינל, נכון?
הוא היה קרדינל, למעשה המשפחה רצתה שהאח הגדול יהיה. אבל האח הגדול היה מיסטיקן והעדיף להיות נזיר על היותו קרדינל.
וכך התפנה המקום לאחיו הצעיר יותר
כן.
לתפוס את הבחורה.
אבל הצעיר ביותר היה צעיר מדי. ואז שלחו אותו לרומא כדי שהאפיפיור יבחח שהוא מסוגל להיות בישוף. נסע לרומא, חזר לצרפת בתור בישוף.
יפה, אז כנראה שהוא היה בחור מרשים.
הוא היה בחור מרשים.
ואיך הוא מגיע לעמדת ראש הממשלה?
כשהוא היה כבר קרוב למלכה, והוא הבין טוב מאוד מה מתרחש, אז הוא תמך בה.
לאיזו מלכה? כבר אני לא...
למלכת האם.
למלכה האם, כן. מריה דה מדיצ'י.
כן.
אימא של לואי ה-13.
כן.
אוקיי.
ועד אחרי שהוא הבין שהיא אפס.
שהיא אפס?
כן.
כלומר שאין לה כוח פוליטי.
כן. אז הוא התפטר ממנה. ועשה ברית עם כוחות אחרים.
אני רק רוצה לוודא שכשאתה אומר התפטר ממנה, אתה מתכוון...
מקבילה פוליטית.
מפוליטית,
כן,
לא,
כן, לא, לא, לא
פיטר אותה מהחיים.
לא, לא, לא. עד כדי כך לא.
לא שזאת תהיה פעם ראשונה.
ואחרי זה הוא חזר, ועל ידי הברית שלו עם מריה דה מדיצ'י, קנה השפעה גדולה מאוד על אישותו של לואי ה-13.
וכך הוא למעשה הופך להיות ראש ממשלה, וראש ממשלה מאוד עוצמתי.
לא ספק. אמיננציה אדומה. והוא מקים צרפת כמעצמה חשובה, ריכוזית, שבית אוסטריה מאוד מפחד ממנה, והופכת עכשיו שחקנית ראשית בפוליטיקה אירופאית.
ואמרת קודם שהוא נלחם עם האצולה.
כן, מפני שהאצולה הייתה באמת מחרידה. היא מה שנקרא נקודת הכבוד. בוויכוח, אי הבנה, מיד מוצאים את החרבות ויוצאים לדו-קרב. ואני קראתי את המכתבים של רישליה למלך, כשהוא כותב, הוד מלכותך, מה אתה אומר על האצולה האומללה שלנו? בלתי מסוגלת לרסן את עצמה.
כלומר, כל ויכוח, כל מחלוקת, בסופו של דבר הסתיימו בדוקרב ובבוות.
זה שלושת מוסקטרים, שזה מתואר בצורה מאוד ריאליסטית.
אבל זו מציאות באמת מבחינת המדינה, זו מציאות לא פשוטה, אם בכל
אז הזרחות כזה... של רישליה, הוא שאילף את האצולה, והכריח אותה לשרת את המלוכה.
איך הוא מאלף אותם? מה הוא עושה? איך הוא מצליח להשכין שם סדר?
קודם כל, הוא היה בעל אישות חזקה מאוד. היה אינטלקטואל חזק מאוד, אדם חריף. בנוסף לזה, הוא הטיל את אימתו על כל השרים האירופאים האחרים, והצרפתים ראו, אז כמה מעריכים אותו מחוץ לצרפת. הטיל להעריך גם אותו בצרפת.
ולואי ה-13 לא שיחק תפקיד?
מה שאני אומר, הוא היה מכשירו הנאמן של ריצ'ליו. אני זוכר כשדיברתי עם אבא שלי על הפרשה הזאת, אז הוא אמר לי פתאום, הוא היה אדם גדול. מה אבא שלי יודע על ריצ'ליו? הוא הקים את אודסה. אמרתי, רגע, רגע.
זה גילוי היסטורי חדש.
כן. אודסה הוקמה על ידי הדוכס ריצ'ליו ואת המשפחה.
מעניין. אז מצאנו גם חיבור בין מדינות שקשור לריצ'ליו. באותה תקופה מלחמות הדת בצרפת ובכלל פוסקות, כלומר אותו מניפסט שנתן אנרי הרביעי לפרוטסטנטים משחרר את צרפת מהעימותים האלה?
לא כל כך, מפני שבעיר לרושל יש מלחמת דת עם הפרוטסטנטים.
בעיר לרושל שנמצאת?
על שפת הים, והאנגלים עוזרים לפרוטסטנטים, וזה פרק מאוד לא יפה ולא נעים, אבל איכשהו המלוכה הצרפתית מנצחת את הפרוטסטנטים.
כלומר, המלוכה הצרפתית מתערבת באימות הפנימי הזה בין הקתולים לבין הפרוטסטנטים.
היא האנגלים פרוטסטנטים.
כן.
כן.
ומה, זה מגיע לכדי מלחמה?
כן, בלרושל.
ומה קורה בה?
היו קרבות. דרך אגב, ביתי הייתה עכשיו צרפת, שלחת אותה לרושל. כן, לראות את השרידים של המאבק הזה.
אז היו קרבות, ומה קרה?
קרבות שצרפת ניצחה. אבל אין נשכוח שבקינגהם היה מאוהב במלכה.
בקינגהם היה מאוהב במלכה. זה דורש קצת
אני
הסבר.
אני מפחד.
לא, אל תפחד.
לפי שמועה מסוימת,
כן.
כי זה, אני לא כל כך מאמין בזה.
אוקיי.
בקינגהם היה מאוהב אנה מאוסטריה, מלכה צרפת.
בקינגהם היה באותה תקופה ראש הממשלה הבריטי.
כן.
ואתה טוען שיש שמועה שהוא היה מאוהב במלכת צרפת, אשתו של לואי ה-13.
השמועה הזאת מקורה באלכסנדר דומה.
הסופר.
האב.
כן. האב. כן. כלומר, שלושת המוסקטרים.
כן.
לא הגברת עם הקמליות.
לא, זה הבן.
אתה אומר שמקור השמועה באלכסנדר דומה, צריך להסביר, אני, בספר שלושת לא, המוסקטרים רגע, הוא כותב את זה.
אני רוצה להעיר משהו.
בבקשה.
שמקורו של אלכסנדר דומה זה ספר הדירות של דרטניו. הוא טוען שהוא קרא ספר של דרטניו.
והוא הסתמך עליו בכתיבת הספר שלושת המוסקטרים.
אבל זה לא ידוע שהספר הוא מקורי. כלומר, אנחנו חודרים כאן בתחום מחריד של ביקורת היסטוריה וקונטרה ביקורת.
אז אנחנו ניקח את הדברים האלה בערבון מוגבל.
בדיוק.
אבל בספר הוא מדבר רק על התאהבות של בקינגהם במלכה, וממש יחסים ביניהם.
לא, התאהבות.
התאהבות.
סוף סוף הספר היה נועד לתלמידי תיכון.
ואנחנו לא יודעים אם היה בכל הסיפור הזה ממש, מה שאנחנו כן יודעים זה שבקרב בלארושה...
דרך אגב, אין כל הוכחה שהייתה התאהבות כזאת.
ובכל זאת הסיפור הזה השתמר, מה שאנחנו יודעים בוודאות זה שהשניים היו אויבים בקרב הזה בלארושל.
כן.
שבסופו אמרנו צרפת ניצחה.
כן.
אם אנחנו כבר מדברים על אלכסנדר דיומה, יש לו עוד ספר שעוסק במלכה מרגו, שכבר דיברנו עליה בתחילת התוכנית,
כן.
ששם היא מתוארת באור מאוד ציורי.
כן. היא הייתה מקורית. בהבדל כל מיני אוסטריות וספרדיות שסופבו שם, היא הייתה סוף סוף הצרפתייה היחידה, התאורה. ועל כן יש אחדה לסופר גדולה מאוד.
צריך להבהיר, כשאתה מדבר על צרפתייה תאורה, היא הייתה ביתה של קטרינה דה מדיצ'י, שהיא איטלקייה.
אבל נולדה בצרפת.
אז מקום הלידה הוא זה שקובע את טהרת הצרפתיות שלה. שזה בכלל ביטויים שאולי עדיף להשאיר בצד. אבל איך הוא מתאר אותה?
חביבה, חכמה, מפתה, הכל.
היא זו שלמעשה לא הצליחה להביא להנרי רביעי ילדים, והוחלפה במריה.
כן.
אני מתארת לעצמי שזה עורר אצלה לא מעט תסכול.
כן, אבל למריה היה בכסף.
שזה שיקול חשוב, וגם יכולת להביא ילדים לעולם, שאמרנו, כן. זה גורם מכריע במשפחה הזאת.
מה שהצליח עד הסוף. אפשר להגיד שלסנדים היה דמיון עשיר.
כלומר?
כלומר, הוא העניק לה חצר שלמה של מאהבים, שלא כל כך בטוח שזה באמת קרה.
אז גם בסיפור הזה יש כל מיני שמועות באדיבותו של דיומה.
בהיסטוריה תמיד נתקלים בתופעות כאלה.
אבל בסך הכל, אם אני מנסה לסכם, זאת משפחה מאוד צבעונית.
עוד איך? פיטורסקית.
שמתחילה את חייה במאבק עצום סביב חתונה בין קתולית לבין פרוטסטנטי, ממשיכה במיני מזימות עם כרכרות שעולות באש, מסתיימת בסיפור אהבה שהיה או לא היה בין המלכה לבין ראש ממשלת אנגליה.
העוינת.
העוינת.
כן.
בקיצור, היה שם שמח.
בדיוק. בגלל זה עושה את הרומן כל כך מעניין, וההיסטורית אולי פחות.
שעה היסטורית. מבית ולואה לבית בורבון. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על השערוריות הגדולות של צרפת. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, טל יוגב ואסף סיטון. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים קופרן, רמון, דלאלנד ולולי. כמו כן הושמעו קטעים מתוך פסקול הסרט שלטון המלכה מרגו וקטעים מתוך ריקודי רוח.